יומא, דף למד וו, מתחילים בעזרת השם, דף למד הי, עמוד ב', במשנה למטה. כדי שאדם יוכל להועיל לאחרים, בהרבה מהמקרים, הוא בעצמו צריך להיות במצב טוב. כמו שבמסכת ערכין דף ט"ז, אמר רבי טרפון, אני תמה, תמה אני, אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיח אחרים על המעשים הלא טובים שהם עושים. למה? בשביל להוכיח את האחרים, הבן אדם עצמו צריך להיות מתוקן. צריך כן לעשות מה שצריך לעשות, לפני שהוא מוכיח אחרים על מה שהם עושים לו בסדר. אבל בדור הזה, אומר רבי טרפון, אם אומר לו, טול כיסם מבין שיניך. הכוונה, קח איזשהו עבירה קטנה שאתה צריך לתקן אותה. תתקן את העבירות הקטנות שלך. אז ההוא שהוכיחו אותו, עונה בחזרה למוכיח, אתה, אם אתה מדבר, טול קורה מבין עיניך. אם העבירה שלי היא כמו כיסם דק, העבירה שלך אבק כמו קורה מעץ, ענקית. אותו דבר גם, כהן גדול שבא לחפר, הוא מגיע ביום הכיפורים, בשלב הראשון לחפר על כל הכהנים, בשלב השני לחפר על כל עם ישראל. דבר ראשון, מה הוא צריך לעשות? בשנה שלנו כתוב, בא לא אצל פרו. הכהן גדול, שלב ראשון, דבר ראשון, פסיעות ראשונות שהוא עושה בעבודה של יום הכיפורים, הוא הולך אל הפר, אל השור שהוא מביא בשביל לחפר על עצמו. ואחר כך המשנה מפרטת איך שהוא היה מתוודה על חטאותיו, עוונותיו ופשעיו, חוזר בתשובה. אחר כך, בשלב השני, הוא היה מתוודה שוב פעם, זה אנחנו נראה בעזרת השם בהמשך המסכת, היה מתוודה שוב פעם על אותו פר. והפעם השנייה הוא התוודה לא רק על האבונות שלו, אלא על האבונות של כל הכהנים. אומר רבי ישמעאל, שם בדף ממג, ככה למדו ברייתא בבית מדרשו, תנא דבי רבי ישמעאל, כך מידת הדין נותנת, ככה הדרך הישרה. דבר ראשון, הכהן גדול חוזר בתשובה, מתוודה על האבונות שלו עצמו, של משפחתו, ואז הוא עצמו במידה מסוימת הפך להיות אדם זכאי. אדם שחוזר בתשובה ומחייו הפך להיות זכאי. עכשיו הוא יכול להתוודות על שאר הכהנים, עכשיו הוא יוכל גם להקריב קורבנות על כל עם ישראל. מוטב יבוא זכאי ויחפר על החייו, כשהכהן גדול הוא במציאות של זכאי, שהוא כבר התוודה וחזר בתשובה, הוא יכול לחפר על שאר הכהנים שהם באותו זמן עדיין לא זכאים, הם במצב של חייו, ואז הוא מתאר אותם. אבל אל יבוא חייו ויחפר על החייו. לא יכול להיות שהכהן גדול כבר על ההתחלה הולך ומבקש וידוי על כל הכהנים, למרות שזה אותו פר שמחפר גם על הכהן גדול, על משפחתו ועל כל הכהנים. אתה בתור כהן גדול, דבר ראשון, תתוודה על האבונות של עצמך, תהפוך להיות זכאי, תוכל לחפר גם על שאר הכהנים, לעשות אותם גם כן זכאים. מבחינה מעשית, איפה היה עומד הפר, השור של הכהן גדול, בזמן הוידוי שהכהן גדול היה מתוודה על השור? ופרו היה עומד בין האולם ולמזבח. נכנסים לבית מקדש, לעזרה, כן, כשולים במדרגות, נכנסים בשער ניקנור, נכנסים לעזרה, יש את המזבח, עוברים את המזבח, בהמשך יש את הפתח של האולם. בשטח בין האולם לבין המזבח, שם היה הכהן גדול יחד עם הפר, בזמן שהכהן גדול היה מתוודה על האבונות שלו. כאן צריך לשים לב לכמה נקודות. נקודה ראשונה, הפר של הכהן גדול הוא קורבן חטאת, קודשי קודשים. הכלל, קודשי קודשים, שחיטתם איפה? בצפון. זאת אומרת, כשאתה לוקח את העזרה, הרי נכנסים לעזרה איפה? בצד מזרח. כשחוצים את העזרה, מתקדמים לכיוון מערב. קודש הקודשים זה במקום, בנקודה הכי מערבית בבית המקדש. עכשיו, יש בצד ימין זה צד צפון, צד שמאל זה צד דרום. כמובן כשנכנסים ממזרח למערב, צד ימין זה צד צפון, צד שמאל זה צד דרום. צריך לשחוט קודשי קודשים דווקא בצד צפון. עכשיו, כששוחטים את את הקורבנות קודשי קודשים בצפון, לפני כן כמובן, צריך להתוודות, להישען על ראש הקורבן ולהתוודות על כל החטאים, האבונות והפשעים. אז דבר ראשון, הפר צריך לעמוד כעת בצפון העזרה. זה דבר ראשון. דבר שני, הוא צריך להיות בצד המזבח. על ירח המזבח צפונה לפני השם. ירח המזבח זה צד המזבח. עכשיו, כאן אנחנו אומרים שהכהן גדול הרי הולך תכף, אחרי שהוא שחט את הפר, הוא הולך לקחת את הדם אל תוך האולם. לכן שוחטים את הפר בנקודה הכי קרובה לאולם. אבל בצד צפון העזרה, אבל המזבח, לפי הדעה של התנא במשנה שלנו, עמד, הוא הרי עמד רובו בצד דרום, הכבש היה בצד דרום. המזבח עצמו, יש כמה דעות איפה הוא עמד. לפי הדעה של התנא של המשנה שלנו, חלקו עמד, נכנס לתוך הצד הצפוני של העזרה. כשאתה מחלק את העזרה לשני חלקים, חצי אחד צפון, חצי אחד דרום, המזבח, חלק ממנו היה גם בצד צפון. ולכן, באותו אותו שטח, שמצד אחד הוא נמצא ליד המזבח, מצד שני הוא נמצא בצפון של העזרה, אבל מול האולם, שם בדיוק עמד הפר של הכהן גדול, ביחד עם הכהן גדול. זה דיברנו על המקום. איפה הוא עומד? הוא עומד בין האולם ולמזבח, בחלק, בצד הצפוני של העזרה, שם היה עומד הפר. עכשיו, הפר עצמו, לאיזה כיוון עמד הפר? לכיוון, הוא יכול להסתובב לכל הכיוון, הוא יכול לעמוד באותה נקודה, והוא יכול להסתובב לכל הכיוונים, אתה יכול למנות אותו לאיזה כיוון שאתה רוצה. לאיזה כיוון היו מעמידים את הפר? אז על זה אומרת המשנה, שהיו מעמידים אותו, שהזנב לכיוון צפון, והראש לכיוון דרום. ראשו לדרום, אבל לא היו נותנים לפר להסתכל לכיוון דרום, אלא היו מסובבים לו את הראש, ופניו לכיוון מערב. תכף הגמרא תסביר שזה כל מיני כבוד של, לבית המקדש, למקומות מקודשים. כמו שהגמרא תבאר פרט אחרי פרט, למה בדיוק היו צריכים להעמיד אותו מהזנב לכיוון צפון והראש לכיוון דרום, ומזיזים את הראש, מסובבים לו את הראש לכיוון מערב. ועכשיו כשאנחנו כבר יודעים איפה בדיוק היה הפר ממוקם, אנחנו יודעים כבר בדיוק באיזה צורה ולאיזה כיוון הפר היה עומד. עכשיו מגיע הווידוי שהכהן גדול הולך ומתוודה על החטאים, האבונות ופשעים שלו ושל אנשי ביתו על ראש הפר. סומך שתי ידיו עליו על הפר, על ראש הפר, בין שתי הקרניים של הפר, ומתוודה על החטאים והאבונות ופשעים שהוא נכשל בהם. וכך היה אומר, פה הולך להיות דבר מאוד מאוד משמעותי. הוא היה הולך להזכיר שם המפורש של הקדוש ברוך הוא. אנחנו מתפללים, מברכים בשם, כשצריך להזכיר שם שמיים, מזכירים שם אדנות, א', ד', נון ואחרי זה י'. כך אנחנו מבטאים את שמו של הקדוש ברוך הוא. וגם כשזה כתוב שם הוואי הקדוש, דהיינו י', אחרי זה ה', אחרי זה ו', אחרי זה ה', אנחנו לא קוראים את השם בצורה הזאת. הכהן גדול ביום הכיפורים היה אומר 10 פעמים שם הוואי הקדוש, לפי חלק מהדעות. אחרים אומרים שהוא היה אומר שם המפורש יותר ארוך, אבל בכל אופן הוא היה אומר שם המפורש. וכאן הוא הולך להגיד פעם ראשונה את שם המפורש, כשהוא היה מתוודה. אנא השם! היה אומר שם המפורש. תכף המשנה תגיד מה עשו הציבור כשהוא היה אומר שם המפורש, מי שומעים? את השם המפורש יוצא מפיו של כהן גדול בקדושה ובתארה, היו כולם קוראים ומשתחווים ומודים, והיו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, כמו שמיד נראה. אבל היה אומר 3 פעמים שם, השם המפורש בוידוי שלו בעצמו. פעם ראשונה אנא השם, כמו שאמרנו, אביתי. אביתי זה במזיד. פשעתי. זה גם כן, גם כן במזיד, רק אחד מהם זה ממש במרד, כמו שאנחנו נראה בגמרא. ובנוסף חטאתי לפניך גם בשוגג, בשגגה, בלא כוונה. אני וביתי, משפחתי, אשתי. ואז זה היה פעם נוספת שם המפורש. אנא השם כפר נא לעוונות ולפשעים ולחטאים שעוויתי ושפשעתי ושחטאתי לפניך אני וביתי. ואני לא בא בסתם יום לבקש מחילה, אלא ביום כזה שהתורה בעצמה אומרת שהוא יום סליחה, מחילה וכפרה. ככתוב בתורת משה עבדך, כי ביום הזה, יום הכיפורים, יחפר וגומר, הפסוק אומר, יחפר עליכם, לתאר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם, פה הוא שוב פעם היה אומר שם המפורש, פעם שלישית, תתהרו. והן הכהנים והעם העומדים בעזרה, כשהיו שומעים את השם המפורש, יוצא מפי כהן גדול בקדושה ובתארה, היו קוראים ומשתחווים כמובן, ואז היו עונים אחריו, ברוך שם, כבוד מלכותו לעולם ועד. כל המעמד המרומם, הנשגב, הנעלה, שעליו אנחנו כרגע מדברים, היה נעשה באותה נקודה שלפני הפתח של האולם, בין המזבח לבין האולם, ושם הכהן גדול היה נשען וסומך, עושה סמיכה על ראש האפר ומתוודה על עוונותיו. ואמרנו שזה צריך להיות בצפון העזרה, כן? בצפון. שואלת הגמרא, זה הצפון פה? מן שמת לידי אמר שהמקום הזה שבו אנחנו כרגע מדברים בבין האולם ולמזבח, הוא נקרא צפון? זה נקרא צפון שאפשר לשחוט שם קורבנות קודשי קודשים ששחיטתם בצפון? הרי בשביל לעשות סמיכה על ראש הקורבן, צריך לעמוד באותו מקום שהוא יכול להישחט, כמו שנדרש בתורת כהנים, ושמח ושחט, אומרת התורה, לומדים שבאותו מקום שסומכים שם צריך גם לשחוט את הקורבן. אומר התוספות ישנים, מפה המקור, שאם הכהן גדול סומך את ידיו על ראש הפר במקום הזה, ליד פתח האולם, זה אומר שכאן נקרא צפון, שהתורה אומרת, על ירח המזבח צפונה, זה הכוונה כאן. באמת היא, שיש שלוש דעות שהגמרא עכשיו תביא, מה נקרא הצפון שבמקום הזה אפשר להקריב קורבנות קודשי קודשים? דעה אחת אומרת, צפון המזבח. דיינו. כשאתה לוקח את העזרה, מהכניסה לעזרה, שער ניקנור, עד הפתח של ה... אולם, יש הרי גם אחרי הפתח של האולם, יש את העזרה מהפתח של האולם עד סוף העזרה שם בצד מערב, אבל כל השטח הזה מהפתח של האולם אחורה, כל החצר האחורית אם אפשר לקרוא לזה ככה, של העזרה, המקום הזה ודאי אסור לשחוט בו קודשי קודשים. אפילו הצד הצפוני של העזרה במקום הזה אי אפשר לשחוט בו קודשי קודשים, כמו שאנחנו מיד נראה. רק מה, על מה הנידון? בשטח, מהכניסה לעזרה עד האולם. אתה חוצה אותו לשניים, חצי הצפוני, חצי הדרומי. עכשיו, יש את השטח עד המזבח, יש את השטח של המזבח עצמו, 32 אמות של הרוחב של המזבח עצמו, בינו לבין הקיר, הצפוני של העזרה, ויש את השטח של בין המזבח לאולם. עכשיו, לפי הדעה הראשונה, המקום שבו אפשר לשחוט קודשי קודשים שהוא מוגדר צפון, זה דווקא צפון המזבח, על ירח המזבח צפונה. בצד הצפוני של המזבח, באותם 32 אמות, בין המזבח לבין הקיר של העזרה. רק במקום כזה, שמצד ימין אתה רואה את הקיר של העזרה, מצד שמאל אתה רואה את הקיר של המזבח, זה מקום שאפשר להקריב בו קודשי קודשים. זה דעה ראשונה. רבי יוסי ברבי יהודה סובר את הדעה הזאת. דעה שנייה, נקרא את זה אולי בפנים. מן שמת לידי אמר בין האולם ולמזבח הוא מוגדר צפון שאפשר לשחוט בו קודשי קודשים. אומרת הגמרא, לכאורה זה רק דעתו של רבי אלעזר ברבי שמעון היא, ולא דעה אחרת. בכל מקרה, ודאי לא דעת רבי יוסי ברבי יהודה. תתניה, כאן הגמרא מביאה את הברייתא שעליה דיברנו, ואותה פירשנו בעל פה. איזה הוא צפון? מה, איזה מקום בעזרה מוגדר כצפון ששם אפשר לשחוט קודשי קודשים? לפי דעתו של רבי יוסי ברבי יהודה, כמו שביארנו בהתחלה, כשהתחלנו להסביר את לחלק את השטח הצפוני לשלושה חלקים, כמו שאמרנו, הוא סובר ככה. מקיר של מזבח הצפוני ועד הכותל הצפוני של העזרה וכנגד כל המזבח כולו. זאת אומרת, כל שטח בעזרה, שמצד ימין יש את הקיר של העזרה, מצד שמאל יש את הקיר של המזבח, שם אפשר לשחוט קודשי קודשים. כמובן, בצד הצפון, בצד הצפוני. דברי רבי יוסי ברבי יהודה. וכמו דעתו, בוודאי המשנה שלנו לא הולכת. כי במשנה שלנו כתוב שהכהן גדול מתוודה ונשמח על הפר שהוא גם כן קודשי קודשים. איפה עומד הכהן גדול באותו זמן? בין האולם ולמזבח. הוא לא עומד בצד המזבח שבין המזבח לבין הקיר הצפוני. הוא עומד הרבה אחרי זה, הוא התקדם לכיוון האולם יותר, הוא כבר נמצא עכשיו יותר קרוב לאולם, הוא נמצא בין המזבח לאולם. אז לפי דעתו של רבי יוסי ברבי יהודה, ודאי שאי אפשר לסמוך כאן על הקורבן. למה? כי צריך לסמוך על הקורבן באותו מקום שבו שוחטים אותו, וכאן אי אפשר לשחוט את הקורבן. דעה שנייה, שכמו דעתו בוודאי זה כן מסתדר, המשנה שלנו. רבי אלעזר ברבי שמעון מוסיף, אף בין האולם ולמזבח. הרי בית מקדש, כמה שיותר קרוב לקודש הקודשים, יותר קדוש. המקום של שכנגד המזבח הוא קדוש בקדושה גבוהה מאוד, אבל בין האולם ולמזבח קדוש הרבה יותר. לפי דעתו של רבי אלעזר ברבי שמעון, אם באותו שטח שבין המזבח לקיר הצפוני, לחומה הצפונית, אפשר לשחוט קודשי קודשים, כל שכן אם אתה מתקדם יותר. במקביל, זאת אומרת, בחצי הצפוני של העזרה, שהוא בשטח בין האולם לבין המזבח. זאת אומרת, אתה נכנס לעזרה, מתקדם אל המזבח, נכנס בשטח שבין המזבח לבין הקיר הצפוני, פה בוודאי אפשר לשחוט קורבנות קודשי קודשים. אתה עובר את המזבח, פונה שמאלה, שם יש לך עברת את המזבח, בין המזבח, אם תתקדם הלאה, יש לך את האולם. בשטח בין המזבח לפתח של האולם, לפי דעת רבי יוסי ברבי יהודה, שמה זה לא נקרא צפון לעניין שחיטת קודשי קודשים. אבל לפי דעתו של רבי אלעזר ברבי שמעון, גם בשטח הזה נקרא צפון. אפשר לשחוט שם קורבנות קודשי קודשים. אז אם כן מובן, למה אפשר להעמיד את הפר של הכהן גדול בין העולם ולמזבח? עכשיו, הגמרא מביאה את הדעה השלישית, שבהתחלה רצינו לומר הסבר אחד מה הכוונה של הדעה הזאת, ואחרי זה הגמרא מבארת את זה בצורה אחרת. בדרך הראשונה רבי מוסיף אף מקום דריסת רגלי הכהנים ואף מקום דריסת רגלי ישראל. מה זאת אומרת? הוא מוסיף את השטח הזה שהוא ממש בכניסה לעזרה, לפני המזבח. כשאנחנו מסתכלים על כל העזרה מהכניסה עד האולם, ואנחנו מחלקים אותו חצי צפון, חצי דרום, אז את החצי הזה של הצפון אנחנו בעצמו מחלקים לשלושה חלקים. יש את השליש שהוא במקביל למזבח, יש את השליש שהוא במקביל לכניסה לעזרה, ויש את השליש, דיברנו עליו קודם, שהוא בין האולם ולמזבח. עכשיו, בא רבי ומוסיף, לא רק השטח שהוא בין המזבח לבין הקיר הצפוני, החומה הצפונית, אלא יותר לכיוון הכניסה. כרגע לא ברור לנו מה דעתו בדבריו של רבי אלעזר ברבי שמעון, שהוא סובר שלפי רבי אלעזר ברבי שמעון מוסיפים גם את השטח של בין העולם ולמזבח, החלק הצפוני שבא שם. לפי דעתו של רבי, הוא מתייחס כרגע רק לזה שהוא מוסיף את השטח של הכניסה לעזרה. כל השטח הצפוני בכניסה לעזרה, לפי דעתו, גם שם נקרא צפון המזבח, וגם שם אפשר לשחוט קורבנות קודשי קודשים. זאת אומרת שלפי דעתו, אם אנחנו נכנסים לעזרה, לפי דעתו של רבי, איך שאנחנו מבינים עכשיו, נכנסים לעזרה, פונים צפונה, שם אפשר לשחוט קודשי קודשים. כל החלק הצפוני עד המזבח, וגם בשטח שבמקביל בין המזבח לבין החומה הצפונית. עכשיו, וכל השטח של אחרי המזבח, לכיוון האולם, גם שם, בחלק הצפוני הזה, לא ברור מה דעתו של רבי כרגע. ייתכן שלפי דעתו של רבי, שם אי אפשר לשחוט קורבנות קודשי קודשים. ולכן, בינתיים, בין השלוש דעות שאנחנו הבאנו, הדעה היחידה שאפשר לשחוט קודשי קודשים בין האולם ולמזבח, זה רק דעתו של רבי אלעזר ברבי שמעון. הרב מוסיף אף מקום רגלי, דריסת רגלי הכהנים ואף דריסת רגלי ישראל, שמה זה בעצם מקום דריסת רגלי הכהנים ומקום דריסת רגלי ישראל? כמו שדיברנו על זה, זה הכניסה לעזרה. כשאתה נכנס לתוך העזרה, יש לך 11 אמות הראשונות, מותר להיכנס שם לישראל, אפילו אחד שהוא לא כהן. עוד 11 אמות זה מקום דריכת רגלי כהנים, ומיד אחרי זה המזבח. זאת אומרת, בקיצור, הוא מוסיף את הכניסה לעזרה, הצד הצפוני של הכניסה לעזרה, לפי דעתו של רבי, זה גם מוגדר כצפון המזבח לשחיטת קודשי קודשים. אבל יש דבר שבו אין ויכוח, כמו שאמרנו מיד בהתחלה. כל החצר האחורית, איך שקראנו לזה, כל פה זה במקרה שלנו זה מקום קדוש מאוד, הוא במקביל לקודש הקודשים, הוא מאחרי קודש הקודשים. כל השטח שהוא מאחורי ההיכל, מאחורי האולם שם, זאת אומרת, אתה נכנס לעזרה, עובר את המזבח, במקום להיכנס לאולם, אתה פונה או ימינה או שמאלה, יש שם את ההמשך של העזרה, עד מאחורי קודשי הקודשים. כל השטח הזה, כולם מודים ששם אסור, אפילו בצד הצפוני, אסור לשחוט שם קודשי קודשים. הברייתא קוראת לזה מן החליפות. מה זה חליפות? לא מלשון חליפה, בגד. חליפה, בארמית, חלף, זה סכין. אז אם כן, בית החליפות זה המקום שבו הכהנים היו מכניסים את הסכינים שלהם. הרי מי שראה תמונה של הבית מקדש בתפארתו, שיבנה במהרה בימינו, הוא בנוי בצורה כזאת. יש את, כמו שאמרנו, את העזרה, כמו חצר גדולה, והמזבח בתוך העזרה, אחרי זה יש את האולם הענק, והאחל קודש הקודשים, כל מבנה אחד גבוה מרשים. המבנה הזה, בהתחלה בכניסה הוא רחב יותר, ואחר כך הוא הופך להיות יותר צר. החלק הרחב זה האולם, החלק הצר זה האחל ואחר כך קודש הקודשים. עכשיו, בהפרש בין מה שהאולם יותר רחב מהאחל וקודש הקודשים, זה בשני הצדדים, גם בצפון וגם בדרום, זה הנקרא בית החליפות. אתה נכנס לתוך האולם, אתה פונה או ימינה או שמאלה עד הסוף, יש שם את כל השטח שהוא ההפרש ברוחב, זה היה מין מקום שהוא בו, בסך הכל בשתי המקומות, היה 24 חלונות, של, כנגד 24 משפחות כהונה, משמרות, ששם כל משמרת היו מכניסים את הסכיני שחיטה שלהם. לכן זה נקרא בית החליפות. אז במילים אחרות, מהכניסה לאולם, כי הכניסה לאולם בעצם הרוחב של האולם עצמו היה גם נקרא בית החליפות, אז מהמקום המקביל לכניסה של האולם ולכיוון קודש הקודשים ואחרי קודש הקודשים, כל השטח הזה של העזרה, הכל מודים שפסול לשחוט שם קודשי קודשים, זה לא מוגדר כצפון, למה? כי כתוב על ירך המזבח צפונה. צריך שזה במקום כזה בצפון שאפשר לראות משם את המזבח, אבל במקום האחורי הזה, מאחורי האולם, אי אפשר לראות את המזבח, לכן שם אי אפשר לשחוט קודשי קודשים. בכל אופן, אחרי שהבאנו בברייתא שלוש דעות, מה מוגדר כצפון המזבח, אז לפי דעתו של רבי יוסי ברבי יהודה, בוודאי שהמשנה שלנו לא מסתדרת, כי לפי דעתו אפשר לשחוט קודשי קודשים רק במקום שמצד אחד יש את הקיר של המזבח, מצד שני יש את הקיר הצפוני של העזרה, רק שם אפשר לשחוט קודשי קודשים. אז אם כן, בין האולם ולמזבח אסור לשחוט את הקורבן של הכהן גדול, אז איך יכול להיות ששם הוא הכהן גדול נסמך על ראש הקורבן, כמו שאמרנו, במקום סמיכה שם צריכה להיות שחיטה. אז נאמר, למה? אולי נאמר שמשנה שלנו זה רק מודעתו של רבי אלעזר ברבי שמעון היא. כי רבי אלעזר ברבי שמעון סובר שהשטח הזה בין העולם ולמזבח הוא כן מוגדר צפון וכן אפשר לשחוט שם קודשי קודשים. כאן הגמרא רוצה לומר, ולא רבי, שזה לא מסתדר עם דעתו של רבי. והגמרא תביא שני הסברים למה זה לא מתאים עם רבי, ובסוף הגמרא דוחה את שני הסיבות. בסוף זה כן מסתדר עם דעתו של רבי. ההסבר הראשון למה זה לא מסתדר כמו דעתו של רבי, כי הגמרא הבינה כרגע, הרי יש לנו פה, אמרנו, בצד צפון של העזרה, מהכניסה עד האולם, עד הכניסה לאולם, מהכניסה לעזרה עד הכניסה לאולם, אנחנו מחלקים את זה לשלושה חלקים. חלק אחד זה מהכניסה עד במקביל למזבח, חלק השני זה מה שמקביל למזבח בעצמו, בין המזבח לקיר, והחלק השלישי זה מהמזבח עד האולם, כל החלק הצפון בין סוף המזבח לבין הכניסה לאולם. עכשיו, רבי אמר, חוץ ממה שאמר רבי יוסי ברבי יהודה, שהשטח שמקביל למזבח מוגדר כצפון לשחיטת קודשי קודשים, גם הכניסה מוגדרת כצפון. ה-11 אמות מקום הילוך רגלי ישראל, ל-11 אמות מקום הילוך רגלי הכהנים, זה מה גם מוגדר צפון. הגמרא כרגע מבינה שהוא הוסיף רק את זה, והוא לא הוסיף גם את מה שהוסיף רבי אלעזר ברבי שמעון, את השטח שבין העולם ולמזבח. אז אולי נאמר שהמשנה שלנו לא מסתדרת כמו דעתו של רבי, כי במשנה שלנו כתוב שכן היו שוחטים את הקורבן בשטח הזה שבין האולם ולמזבח. דוחה הגמרא את ההסבר הזה בקושייה. יש לנו כרגע הסבר אחד בקושייה, למה המשנה לא מסתדרת כמו דעתו של רבי, כי כרגע אנחנו מבינים שלפי דעתו של רבי, אי אפשר לשחוט קודשי קודשים במקום שבין העולם למזבח, אומרת הגמרא בוודאי שאפשר לפי דעתו של רבי. אפילו תימא רבי, ורבי, מעצמו אפשר להוכיח שהוא מתיר לשחוט קודשי קודשים בין העולם ולמזבח בצד צפון. כי הרי ורבי אשתא, הדי רבי יוסי ברבי יהודה מוסיף, הדי רבי אלעזר ברבי שמעון לא מוסיף. אם לפי דעתו של רבי אפשר להוסיף ולשחוט קודשי קודשים לא רק במקום שהוא בין המזבח לאולם, אלא גם בכל המקום הזה שהוא סמוך לכניסה לעזרה. כשאתה נכנס לעזרה ישר פונה ימינה, ששם זה הצפון, שם אתה יכול לשחוט קודשי קודשים לפי דעתו, גם עד המזבח. ולא רק במקום מקביל למזבח. למרות שהמקום הזה מותר אפילו לישראל להיכנס שם, ב-11 עמה מתוכם. וזה מקום פחות מקודש מאשר השטח של בין המזבח לאולם. בכל זאת אפשר לשחוט שם קודשי קודשים, כל שכן שאפשר לשחוט, לפי דעתו של רבי, בשטח הזה של בין המזבח לאולם. אז אם כן, המשנה שלנו בעניין הזה מסתדרת מצוין עם דעתו של רבי, לא רק עם דעתו של רבי אלעזר ברבי שמעון, היחיד שהמשנה שלנו מסתדרת איתו זה לפי דעתו של רבי יוסף ברבי יהודה, כי הוא היחיד שסובר שאי אפשר לשחוט קודשי קודשים בשטח של בין העולם ולמזבח, אבל רבי בוודאי מודה שבשטח הזה מותר כן לשחוט קודשי קודשים. נסכם. יש, לפי המסקנה, שלוש דעות איפה אפשר לשחוט קודשי קודשים. דעה ראשונה, הכי מחמירה, זה דעתו של רבי יוסי ברבי יהודה. רק במקום המקביל בין המזבח לקיר הצפוני. אם אתה מסתכל ימינה, אתה רואה את הקיר הצפוני של העזרה, ושמאל אתה רואה את הקיר של המזבח, ב-32 עמות האלה של העזרה בצד צפון, שם אפשר לשחוט קודשי קודשים, ולא בשום מקום אחר. בא רבי אלעזר ברבי שמעון ומוסיף. לא רק שם, אלא גם במקום היותר קדוש, לכיוון האולם. בכל השטח של, של, של צפון העזרה, שמקביל בין המזבח לבין הכניסה לאולם, אפשר גם שם לשחוט. בא רבי, ואומר, כל השטח, אני מוסיף גם את הכניסה. זאת אומרת, ודאי בין האולם, ודאי בין המזבח, במקום המקביל למזבח, בין המזבח לקיר הצפוני, בוודאי גם במקום הקדוש יותר, שבין האולם ולמזבח, אבל גם בכניסה. נכנסים ישר לעזרה, צד צפון, כל הצד הזה עד המזבח, אפשר לשחוט שם קודשי קודשים. אגב, יש סימן טוב לזכור שרבי זה מלשון מרבה. רבי הוא מרבה שכל הצפון של העזרה, עד כמובן האולם, אפשר לשחוט שם קודשי קודשים. אבל בכל אופן, הגמרא בהתחלה שאלה, אולי נאמר שהמשנה שלנו לא מסתדרת עם דעתו של רבי. אבל בהתחלה הבנו שמה הכוונה? שלפי דעתו של רבי אי אפשר לשחוט קודשי קודשים בשטח הזה שהוא סמוך לאולם. והגמרא דחתה שבוודאי אפשר. אז הגמרא מסבירה, לא זאת הייתה הקושייה. ענן אחי כאמרינן. אי רבי היא, אני אגיד לך למה, למה נראה לי שהמשנה לא מסתדרת עם דעתו של רבי. למה? כי לפי דעתו הרי יש לנו את כל צפון העזרה שאפשר לשחוט שם קודשי קודשים. אז למה אתה צריך להעמיד את הפער דווקא בנקודה הזאת של בין העולם ולמזבח? אתה יכול להעמיד את הפער בכל השטח של העזרה כמעט, בצד הצפוני של העזרה. נוקמי בכל העזרה. אז גם את זה הגמרא דוחה. זה לא הסיבה. מה, דעתך שמעמידים את הפער דווקא בנקודה הזאת שבין העולם ולמזבח, כי רק כאן אפשר להעמיד אותה? מה פתאום? אתה יודע, אני אחזור אליך בקושייה. אלא מי רבי אלעזר ברבי שמעון היא. אתה יודע מה, בוא נלך איתך. אתה אומר שמשנה לפי דעתו שרבי אלעזר ברבי שמעון זה מסתדר, כי הוא הרי אומר לא רק בשטח שמקביל למזבח אפשר לשחוט קודשי קודשים, אלא גם בין העולם ולמזבח אפשר. אבל הוא בוודאי מודה שבשטח הזה שמקביל למזבח אפשר גם. אז אם כן, למה רבי אלעזר ורבי שמעוני ונוקמי בין המזבח ולכותל? למה אתה לא מעמיד את הפר בשטח שמקביל בין המזבח לקיר הצפוני? אלא, על כורחך מה היית לך למימר, שהסיבה שאנחנו מעמידים את הפר דווקא בנקודת מקום הזאת בין העולם ולמזבח בצד צפון, זה לא כי זה המקום היחיד שאפשר לשחוט בו קודשי קודשים. ודאי שיש עוד מקומות שאפשר. הסיבה היא משום חולשה לכהן גדול. קצת להתחשב. אל תשכח שהכהן גדול בצום. לפעמים הוא גם מבוגר. תתגיד לו לשחוט את הפער שם, אני יודע, בכניסה לעזרה, והוא יצטרך איזה לסחוב את הכלי עם הדם כדי לעזות בתוך האחד, בתוך קודש הקודשים. זה קרבת דרך ארוכה. אנחנו רוצים לשחוט את הפער הכי קרוב לאיכל, לאולם, כדי שהכהן גדול לא יצטרך יותר מדי לסחוב את הכלי עם הדם. אז את התירוץ הזה אפשר לתרץ רק לפי רבי אלעזר ברבי שמעון, לרבי נמי משום חולשה לכהן גדול. כל הסיבה, למה הנקודה ששם מקריבים את הפר של הכהן גדול, זה בין המזבח לאולם, זה מכיוון שאנחנו חסים על כוחו של הכהן גדול, שלא יצטרך לשאת את הדם כל כך הרבה עד שהוא יגיע אל ההיכל. איך העמדנו את הפר, את השור של הכהן גדול? ראשו, זאת אומרת ככה, הזנב לכיוון צפון, ראשו לכיוון דרום, ופניו לכיוון מערב. הגמרא מבארת איך היא משכחת לה, איך יכול להיות שמצד אחד הראש הוא לכיוון דרום, ומצד שני פניו לכיוון מערב, ובדרך כלל פניו לכיוון, לאותו מקום של הראש. אמרת הגמרא, כמו שאמרנו קודם, אמר רב, בעוקם את ראשו, מעמידים את השור, הזנב לכיוון צפון, והראש לכיוון דרום. מסובבים לו את הפנים, שהראש שלו יהיה לכיוון קודש הקודשים, לכיוון האולם וההיכל. שואלת הגמרא, רגע, אני רוצה להבין, לאן הפנים של הקורבן צריכים להיות מפנות? לתוך האולם, לתוך ההיכל, לתוך קודש הקודשים? ונוק מלאדיה, מה אתה מסובב? תעמיד אותו שהזנב יהיה לכיוון המזבח, לכיוון מזרח, והראש יהיה לכיוון קודש הקודשים, מה הבעיה? אמר הבעיה, לא, גזרה שמה ירביץ גללים כשהוא יעמוד שם, וזה גנאי שזה יהיה כנגד המזבח. לכן עדיף שהזנב יהיה לכיוון צפון. כאן הגמרא מביאה ברייתא על כל השנה. אדם מביא קורבן לבית המקדש בשביל שהקדוש ברוך הוא יכפר לו על עוונותיו, חטאיו ופשעיו. בדרך כלל על זה, על החטאים בשוגג, כן? קורבנות מגיעים בדרך כלל על שוגג. וכשמביאים קורבן, יש מצוות סמיכה, להישען על ראש הקורבן. ובשעת סמיכה מתוודים על העוונות שעשו. מתארת הברייתא תנו רבנן כיצד סומך על הזבח. קודם כל, מכיוון שכל הקורבנות שמביאים על חטא הם קודשי קודשים, ששוחטים אותם דווקא בצפון של העזרה. או עולה, או חטאת, או אשם. אז עומד הקורבן בצפון ופניו למערב. קודם כל הוא עומד בצפון כי שחיטתו של קודשי קודשים זה בצפון. עכשיו, לאיזה כיוון הוא עומד? אחוריו למזרח ופניו למערב. אתה לא מעמיד אותו בין האולם ולמזבח הרי. אתה מעמיד אותו באיזשהו מקום בצפון המזבח. אז לכן אתה יכול להעמיד אותו שאחוריו יהיה לכיוון מזרח, ופניו לכיוון מערב. אין פה את הבעיה שהייתה לנו בפר של הכהן גדול, לא, שאחוריו לא תהיה כיוון המזבח, כי פה אנחנו בכל מקרה לא מעמידים אותו שהוא נמצא בין העולם ולמזבח. פה אנחנו מעמידים אותו לצפון המזבח, אז ככה שאחוריו יהיה לכיוון הכניסה, זה לא יהיה לכיוון, לכיוון המזבח. עכשיו, זה הקורבן. והאדם שמביא את הקורבן, הבעלים, הסומך עומד במזרח. ופניו למערב, זאת אומרת, אחוריו למזרח ופניו למערב, בדיוק אותו דבר כמו הקורבן. שניהם עומדים אחוריהם אל מזרח ופניהם למערב. ועכשיו מתארים איך הולך הסמיכה. דבר ראשון, שמים את שתי הידיים ומניח שתי ידיו בין שתי קרנות של זבח. והוא צריך לגעת בקורבן עצמו. ובלבד שלא יהיה דבר חוצץ בינו לבין הזבח. ואז הוא מתוודה על העוונות שהוא עשה. הוא לא אומר וידוי כללי, הוא מתוודא באופן מפורט על הסיבה למה הוא הביא את הקורבן חטאת, אם הוא הביא קורבן חטאת. על קורבן חטאת מתוודא האבון שהוא עשה, שלכן הוא הביא קורבן חטאת. למשל, אם הוא חילל שבת בשוגג, אז הוא מתוודא, חטאתי שחיללתי שבת בשוגג, ועכשיו אני מביא קורבן שמייעזור שיתכפר לי החטא הזה. ואם הוא הביא על קורבן אשם, מתוודא אבון אשם. אבון אשם, יכול להיות כל מיני סוגי אבונות של אשם. אשם מעילות, אם הוא נהנה בשוגג, מהקדש, צריך להביא אשם. מתוודא על זה. ועל עולה, מה הוא מתוודא? מתוודא על כל מיני עבירות של מצוות עשה שהוא עבר. או על אבון שהוא, אם יש לו שדה, ובזמן שהוא אסף את התבואה מהשדה, יש שלוש מתנות שצריך לתת לעניים. ואם הוא נמנע מלתת את זה לעניים, הוא מתוודא כשהוא מביא את הקורבן עולה על האבונות האלה. איזה שלוש מתנות צריך להביא, לקט, היינו, אם בזמן שהוא אסף את התבואה, נפל לו שיבולת אחת, שיבולות בודדים, אז הוא צריך להשאיר את זה לעניים, אם הוא לא ישאיר את זה לעניים, אז הוא צריך להתוודות, שכחה, אם הוא כבר אסף לאגודה אחת, עומר שלם של תבואה, והוא אסף את כל האגודות, את כל העומרים, ועומר אחד הוא שכח, הוא חייב להשאיר את זה לעניים. ופאה, פאה זה צד, הוא חייב להשאיר קצת בשדה, שזה הוא לא קוצר, הוא נותן לעניים שיקצרו את זה. רש"י לא גורס במעשר אני. דברי רבי יוסי הגלילי, שהוא סובר, כל הדברים אין ויכוח, רק על הדבר האחרון, הוא סובר שעל קורבן עולה מתוודים גם על אבון של, שאם לא נתנו מתנות עניים של לקט, שכחה ופאה. רבי עקיבא אומר, מה פתאום? על זה אי אפשר להביא קורבן עולה. אין עולה בא על האבונות האלה של לקט, שכחה ופאה, אלא רק על מי שעבר על מצוות עשה. אתה יודע מה, גם על מצוות לא תעשה, אבל רק על מצוות לא תעשה שניתק לעשה. דהיינו, שהתורה אומרת לא לעשות מעשה מסוים, ואומרת לך התורה, אם עשית את המעשה שאסור לעשות, יש לך אפשרות לתקן את זה. זה למשל, כתוב לא תגזול, ואם אדם גזל, כתוב וישיב את הגזלה. יש מצוות עשה לתקן את הלא תעשה שהאדם עבר. אז על זה גם כן, אדם יכול להביא קורבן עולה כדי לחפר על האבון שהוא חטא. אבל על מצוות לקט שכחה ופאה, שזה לא מצוות עשה ולא מצוות לא תעשה שניתק לעשה. כי התורה כותבת, ספר ויקרא, פרשת קדושים, כשהיא מדברת על לא תחלה פאה צדך לקצור. אל תסיים ותקצור את כל השדה, תשאיר פאה. ולקט כצרך לא תלקט. אם נפלו לך שיבולים, בודדות, אל תלקט אותם, תשאיר אותם לעני. אומרת התורה בהמשך, לעני ולגר תעזוב אותם. אז אפילו שזה נראה כמו בעצם מצוות לא תעשה, ואחרי זה יש מצוות עשה. זה לא נחשב, לפי דעתו של רבי עקיבא, לאו שניתק לעשה. זה לא נקרא שאם אתה עובר על האיסור לקצור את הפאה או לקחת את השיבולים הבודדות או את העומר ששכחת, אומר את התורה, טוב, אם לקחת אז לעני ולגר תעזוב אותם. לא. אומר רבי עקיבא, פה יש לנו מצוות לא תעשה רגילה. זה לא לא תעשה שניתק לעשה. עכשיו בעצם, מה עומד כאן? בין הדברים של רבי יוסי הגלילי לבין רבי עקיבא. יש כלל שאדם שחלילה נכשל ולא מקיים מצווה שהתורה אוסרת בלא תעשה, הוא מקבל מלכות. אבל אם הוא לא מקבל מלכות, אז למה הוא לא מקבל מלכות? בדרך כלל כי זה מצוות עשה. גם אם זה מצוות לא תעשה, שאמורים לקבל עליה מלכות, אבל זה מצוות לא תעשה כזאת שלא מקבלים עליה מלכות. אז על זה אפשר להביא קורבן עולה שתחפר. שנשאלת השאלה, במה כמפלגי? במה הוויכוח בין רבי יוסי הגלילי לבין רבי עקיבא? הרי לכאורה הם ודאי מודים שבמקרה שאין מלכות, לא אמורים, אפשר, צריך להיות אפשר להביא קורבן עולה בשביל לחפר. עונה הגמרא, תראה. כל הסיבה למה אנחנו אומרים שבמצוות לא תעשה, שאפשר לתקן אותה על ידי עשה, לא מקבלים על זה מלכות, זה כי כשהתורה באה ללמד אותנו חיוב להלכות אדם שעובר על מצוות לא תעשה, היא כותבת את זה בצורה מאוד מעניינת. התורה כותבת את כל הדין של מלכות, 40 יקנו וכו', ובסוף פתאום התורה מכניסה את המילים הבאות. לא תחסום שור בדישו. ואז הפרשה מסתיימת. החלק הזה שבתורה. לא תחסום שור בדישו נכנס בסיום של הנושא של ענייני מלכות, של עונש מלכות. מה נכנס לא תחסום שור בדישו? לזה התורה כתבה את הדוגמה הזאת. שאתה יש לך שור, ואתה רוצה איתו לדוש את התבועה, שידרוק לך על איזשהו קרש, ועל ידי זה, והקרש מתחתיו יהיה את כל התבועה, ועל ידי הלחץ יופרשו הגרעינים של התבועה מתוך המוץ וכל הפסולת. אומרת התורה, לא תחסום שור בדישו. אל תחסום את הפה של השור מתי שהוא הולך לדוש את התבועה, תן לו לאכול. אל תתעלל בו, שהוא יראה את האוכל ולא יוכל לאכול מזה. זה איסור לא תעשה. ואת האיסור הזה התורה מכניסה מיד בסיום דיני מלכות. זה דוגמה. יש עונש מלכות חלילה, אבל רק לאדם שעובר על מצוות לא תעשה. איזה לא תעשה? כמו לא תחסום שור בדישו. אבל אם זה לא דומה ללא תעשה הזה, כן, אז אין חיוב מלכות. ואז אי אפשר להביא קורבן עולה, וזה יחפר, על מצוות לא תעשה. אמר רבי ירמיה, כאן הוויכוח בין רבי יוסי הגלילי לבין רבי עקיבא, האם האיסור הזה של לקט שכחה ופאה, הוא מוגדר כמצוות לא תעשה רגילה, ואז יהיו חייבים עליה מלכות ולא יצאו בזה, לא יוכלו להביא קורבן, לא יוכלו להביא קורבן עולה על זה? האם זה מצוות לא תעשה רגילה ואז לא יוכלו להביא על זה קורבן עולה? או שזה לא נקרא לא תעשה רגיל. למה? כי בפועל כתוב שם גם כן מצוות עשה, לעני ולגר, תעזוב אותה. איפה יש לנו דוגמה נוספת של לב כזה? בלב דנבלה. בזה כמפלגי. התורה כותבת, לא תאכל כל נבלה. אם הבשר הזה נמצא בשווקים, ולא שחט את ה... זה לא על ידי השחיטה כשרה, הבשר הזה זה לא על ידי שחיטה כשרה, זה נקרא נבלה. אסור לאכול בשר של בהמה שנשחטה לא על ידי שחיטה כשרה, שמתה לא על ידי שחיטה כשרה. נקרא נבלה. לא תאכלו כל נבלה, מיד אחרי זה מה כתוב? להגר אשר בשעריך תתננה ואכלה. או מחור לנוכרית. יכול לתת את זה לאדם שהוא לא יהודי. והוא יאכל מהבשר הזה. אבל כמה בוודאי, זה לא המצוות עשה של לתת את זה לגר או לנוכרי, את הבשר של הנבלה, זה לא תיקון ללא תעשה שהאדם, עם האדם עבר. כי אם הוא אכל בשר של נבלה, את אותו בשר הוא לא יכול לתת לגר או לנוכרי. אלא ודאי שהמצוות עשה פה לא מתקנת את המצוות לא תעשה. אז אם כן, נשאלת השאלה, האם זה נקרא מצוות לא תעשה רגילה או לא? רבי עקיבא סבר, לאו מעל יהו. מצוות לא תעשה רגילה לכל דבר. לא תאכלו כל נבלה. אם אדם אכל חלילה, יחייב מלכות. אפילו שיש מצוות עשה, זה לא קשור. מצוות עשה הזאת לא מתקנת את הלא תעשה. אותו דבר לעניין לקט שכחה ופאה. אדם שלא השאיר לקט שכחה ופאה, חייב מלכות. רגע, אבל כתוב לעני ולגר תעזוב אותם. זה לא תיקון. זה אומרת התורה לכתחילה לעני ולגר תעזוב אותם. אבל אם אדם עבר על הלא תעשה, אין לו מצוות עשה לתקן את מה שהוא עבר. אז הוא יקבל על זה מלכות. לעומת זאת, ורבי עקיבא סבר, לעומת זאת, רבי יוסי הגלילי סבר, לאו מעל יהו. לא. האיסור הזה של לא תאכלו כל נבלה, זה לא כמו לא תחסום שור בדישו, זה לא לאו רגיל. לא מקבלים על זה מלכות. למה? התורה לא סתם נתנה לנו דוגמה על איזה חטא מקבלים מלכות, כשהיא כתבה מיד בסיום המלכות לא תחסום שור בדישו. התורה מתכוונת להגיד לנו, אתה רואה את הלאו הזה? לא תחסום שור בדישו? אם אדם עובר עליו שדומה ללאו הזה, הוא מקבל מלכות. אבל אם זה לא דומה ללאו הזה, למה זה לא דומה? כי יש ביחד עם הלא תעשה גם מצוות עשה, כבר לא יקבלו על זה מלכות. זה לא משנה לי אם המצוות הזה עשה מתקנת את הלא תעשה או שלא מתקנת את הלא תעשה. ניתק לעשה, לא ניתק לעשה, זה לא משנה לי. כל פעם שביחד עם המצוות לא תעשה, מגיע בסוף מצוות עשה, גם אם העשה לא מתקן את מה שהאדם עבר על הלא תעשה, הוא אכל כבר את הנבלה, מה זה עוזר לי שהוא נותן את זה לגר? הוא לא יכול לתת את זה לגר. הוא לא השאיר לקט שכחה ופאה. מה פירוש עכשיו לעני ולגר תעזוב אותם? הוא לא עזב אותם, הוא לקח את זה. אבל זה לא תעשה שכתוב ביחד עם מצוות עשה. זה כבר לא דומה ללאו שהתורה נתנה את הדוגמה. זה לא דומה ללאו שלא תחסום שור בדישו. לכן סובר רבי יוסי הגלילי, על זה אין מלכות. בשביל זה אומר רבי יוסי הגלילי, אני אומר, כשהוא מביא קורבן עולה, שיתוודע על עולה, אבון לקט שכחה ופאה. כי הוא הרי לא מקבל על זה מלכות, כי זה לא לב רגיל. זה הסבר אחד בוויכוח שלהם, של רבי ירמיה. אביי אמר, אם זה לב שמגיע ביחד עם מצוות עשה אחר כך, כולם לב דנבלה, לב מעל יהו, אבי. זה ודאי שגם אם הוא מגיע ביחד עם מצוות עשה, הלב... זה כמו כל מצוות לא תעשה רגילה שמקבלים עליה מלכות. זה כן נחשב כמו לא תחסום שור בדישו. אם יש לא תעשה ואחרי זה מצוות תעשה, אם המצוות תעשה לא מתקנת את הלא תעשה, זה בוודאי לא תעשה רגיל. ואחר, בתעזוב כמפלגי. התורה כותבת, לקט, שכחה, פאה, לא תעשה, לא לקחת את זה, להשאיר את זה, לא לקחת את זה. ואז התורה כותבת, לעני ולגר תעזוב אותם. בלעני ולגר תעזוב אותם, בזה כמפלגי. את המצווה הזאת אפשר לפרש בשתי אופנים. אופן ראשון, זה ההסבר שרבי עקיבא מסביר. רבי עקיבא סבר, תעזוב מעיקר המשמע. מצווה, דבר ראשון, אומרת התורה, תעזוב. זה בשלב ראשון, לעני ולגר, תעזוב אותם. אתה שומע רבי יהודי, תעזוב את הלקט, תעזוב את השכחה, תעזוב את הפאה, תשאיר את זה לעניים. לא, ואז אומרת התורה, לא תחלה פאה צדך לקצור, מלקט קצירך לא תלקט, המצוות לא תעשה באה אחר כך. רבי עקיבא סבר, מה פתאום? השתא משמע. זאת אומרת, הרי איך הולך הסדר הרגיל של התורה? קודם כתוב, לא תחלה פאה צדך לקצור, ולקט קצירך לא תלקט. אחרי זה מה כתוב? לעני ולגר תעזוב אותם. אז אתה מסביר רבי עקיבא שמה הכוונה? אמרתי לך לעני ולגר תעזוב אותם, אל תיקח את זה לעצמך. זאת אומרת, יש את ההוראה מה צריך לעשות, ואתה לא עשית מה שצריך לעשות. אומר רבי יוסי גלילי, לא ככה אני מזוז את הפסוק. אני מזוז את הפסוק ככה. אומרת התורה, תשמע, יש את הבן אדם, הבן אדם אומר את התורה, מה הבן אדם לא יעשה? אל תלקט לקט קצירך. אל תחלה פעד צדך לקצור. אבל אם כן חילית, אם כן לקחת לקט קצירך, יש לי אפשרות לתקן את המצוות לא תעשה הזאת. אתה יודע איך? על ידי זה שלעני ולגר תעזוב אותם לפחות עכשיו. תתקן את מה שפגמת. זאת אומרת, לפי דעתו של רבי יוסי הגלילי, זה כן לאו הניתק לעשה. ואם כן, אי אפשר, לפי זה, אי אפשר לקבל על זה מלכות, על הלאו הזה, ולכן מביאים קורבן עולה ומתוודים גם על אבון לקט שכחה ופאה. והגמרא ברייתא, תנו רבנן, כשהכהן גדול מתוודה על הפר, את העוונות שלו, של בני ביתו, מה הסדר שהוא מתוודה? כיצד מתוודה? אז התנא הראשון אומר שהסדר הוא קודם אביתי, שזה אבון של מזיד, אביתי, פשעתי, זה לא סתם מזיד, זה במרד, במרידה, במלכות שמיים, ואחרי זה חטאתי. וכן אותו דבר בסעיר המשתלח, עדיין לא דיברנו על זה. בהמשך, העבודה של יום הכיפורים, הולכים ומביאים לכהן גדול בפתח של העזרה שני סעירים, והוא הולך מוציא מתוך איזה קלפי שתי גורלות, אחד להשם, אחד להזזל. סעיר אחד להשם מקריבים, הסעיר להזזל, משלחים אותו להזזל. הפסוק אומר לגבי הסעיר להזזל, שלפני שמשלחים אותו, צריך להתוודות עליו. איך הסדר של הוידוי? אומרת התורה, והתוודה עליו את מה? קודם כל, כל אבונות בני ישראל של מזיד, ואחרי זה את כל פשעיהם במרידה במלכות שמיים, ורק אחר כך לכל חטאותם שזה בשוגג. וכן במשה רבנו הוא אומר, נושא אבון של מזיד, ופשע של מרד וחטאה של שוגג, דברי רבי מאיר. לפי רבי מאיר זה הסדר של הוידוי. אנחנו לא פוסקים כמו רבי מאיר. חכמים אומרים, ככה גם אנחנו פוסקים להלכה, איך ייתכן להגיד שקודם הוא מתוודה על האבונות והפשעים ואחרי זה על החטאים? הרי האבונות אלו העבירות שעושים בזדונות, במזיד, בכוונה. וכן הוא אומר, הפסוק אומר, והנפש שתעשה ביד רמה, במזיד. יקראת יקראת הנפש ההיא, אבונה הבא. רואים שהאבון זה במזיד. אחרי שהוא אומר שהוא אביתי, מה הוא אומר? פשעתי. פשעים הרי אלו המרדים שאדם עושה במרד להכיס חלילה את הקדוש ברוך הוא. מה ההוכחה? וכן הוא אומר, מלך מואב פשע בי. אתה רואה שזה מרידה? ואומר, אז תפשע לבנה, שזה המקום, הם פשעו בעת ההיא במלך יהודה, במרד, זה הכוונה פשיעה. פושע זה הכוונה אדם שעושה במרד, מכיר את בורו, מתכוון למרוד בו, חלילה. ואחרי זה הוא מדבר על החטאים, אחרי שהוא דיבר על ויתי, פשעתי, עכשיו הוא מתוודע על חטאתי. הרי מה זה חטא? לכל אחת אותם אלו השגגות, וכן הוא אומר, נפש כי תחטא, מה זה חטא? בשגגה! מאחר שהתוודע על האבונות ועל המרדים שהם יותר חמורים, חוזר ומתוודע על השגגות, אם החלו לו על האבונות הכבדים, ודאי שהם חלו לו על האבונות הקלים, אלא איך הוא מתוודע? כמו שאנחנו רגילים להתוודות, כך הוא מתוודע. קודם כל הוא אומר, חטאתי בשוגג, ועביתי במזיד, ופשעתי במרד לפניך, אני וביתי וכו'. לכן בדוד המלך הוא אומר בבידוי של דוד המלך, חטאנו עם אבותינו ורק אחרי זה הבינו ואחרי זה הרשענו. לכן בשלמה הוא אומר, חטאנו ואחרי זה הבינו רק אחרי זה רשענו. לכן בדניאל הוא אומר, חטאנו והבינו והרשענו מרדנו. אלא מה הוא שאמר משה? הרי מפורש פסוק, משה רבנו אמר, נושא אבון ופשע רק אחרי זה וחטא. אומרת הגמרא, אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, אתה תמחה לעם ישראל על האבונות, על הפשעים. ריבונו של עולם, בשעה שישראל חוטאים לפניך ועושים תשובה, עשה להם זדונות כשגגות. מה פירוש? נושא אבון ופשע. הקדוש ברוך הוא סולח על האבונות והפשעים שזה בזדון וחטאה. כמו שזה היה חטא ושוגג. הוא הופך את המזיד לשגגה. אחרי שאדם חוזר בתשובה, הקדוש ברוך הוא אומר, מה שאדם הזה עשה במזיד, עכשיו הם מתייחס לזה כאילו הוא עשה את זה בשוגג. אבל עדיין יש ראיה אחרת. היה לנו הוכחה מהפסוק של משה רבנו, שעכשיו אנחנו הסברנו את זה. שהסדר הוא, קודם כל, חטאים, קודם אבונות ופשעים ואחרי זה חטאים. נושא אבון ופשע ואחרי זה חטאה. אבל היה כתוב לפני כן, בשעיר המשתלח, והתוודע עליו את כל אבונות בני ישראל ואת כל פשעיהם, ורק אחרי זה כתוב לכל חטאותם. אז לכן אנחנו תכף נראה, שבאמת יש ראיה מהפסוק, לפי דעתו של רבי מאיר. אבל אנחנו לא פוסקים כמו דעתו של רבי מאיר, אלא כמו חכמים, כמו שהגמרא פה מביאה, אמר רבא בר שמואל אמר בשם רב, הלכה כדברי חכמים שקודם כל מתוודים, חטאתי, אחרי זה אביתי ורק אחרי זה פשעתי. שואלת הגמרא, פשיטא שהלכה כחכמים? הרי הוויכוח בין רבי מאיר לחכמים, רבי מאיר הוא יחיד, והחכמים הם רבים, וחייב להיות שהלכה כמו רבים. עונה הגמרא, מהו דתימא מסתבר טעמי דרבי מאיר? אתה מסתבר? כי הרי הוכיח פסוק, למסייע ליקרא. מוחקים פה את המילה דמשה, ככה משמע מרש"י, כי את הפסוק שהוכחנו ממשה כבר תירצנו. אבל הפסוק הראשון שדיבר לגבי שעיר על הזזל, מוכח הפסוק באמת, כמו דעתו של רבי מאיר, שקודם כל מתוודים על האבונות ופשעים ורק אחרי זה על החטאים. אז הייתי חושב שהלכה כדעתו, כמה שמרן שלו, הלכה כמו חכמים. מספר את הגמרא מעשה שנראה שפסקו כמו רבי מאיר, אבל זה לא להלכה המעשה הזה. האודן אחיד כמי דרב, היה פעם איזה שליח ציבור שירד לפני התיבה בבית מדרשו של רבא והתפלל, כמו דעתו של רבי מאיר, עבד כרבי מאיר, והוא הזכיר קודם אבונות ופשעים ורק אחרי זה חטאים, בווידוי של הכהן גדול. אמר לי, אז רבא שאלת שליח ציבור, איך אתה פוסק כמו רבי מאיר? שבקת רבנן, אתה עוזב את דעתם של הרבנן ועבדת כרבי מאיר, אתה פוסק כמו דעתו? אמר לי, כן. כי רבי מאיר סבירה לי, אני סובר כמו דעתו של רבי מאיר, כי הוא לקח את ההוכחה מהשעיר לעזאזל, כתכתיבה בספר אורייתא דמשה, שם כתוב מפורש שקודם מתוודים על האבונות ופשעים, ורק אחר כך על החטאים. אבל ההלכה, כמו שאמרנו, אנחנו פוסקים כמו דעת חכמים, חטאתי, אביתי ופשעתי. מביאה הגמרא, ברייתא. אנחנו מדברים פה בסוגיה שלפנינו הרבה על הפר שהכהן גדול מביא ומקריב וכפר על עצמו, על בני ביתו ועל כל אחיו הכהנים. בפרשת אחרי מות, ששם זה המקור של העבודה של הכהן גדול ביום הכיפורים, שם מפורטים כל העבודות של יום הכיפורים. שם כתוב, העבודה הראשונה באמת זה פר, פר כהן גדול. בזאת יבוא אהרון אל הקודש, בפר בן בקר וכו'. אז שם בפרק ט"ז פסוק ו', הפסוק אומר ככה, והקריב אהרון את פר החטאת אשר לו. מקריב אותו. ואז מוסיפים עוד ארבע מילים. וכיפר בעדו ובעד ביתו. איך הוא מכפר? יש שתי אפשרויות. או שהוא מתוודה, כמו שעכשיו אנחנו מדברים על הוידוי שהכהן גדול מתוודה, חטאתי, אביתי, פשעתי, או שהוא פשוט מקריב כבר את הקורבן. הפסוק אומר, וחיפר בעדו ובעד ביתו, הכוונה שהוא כבר שחט את הפער וזרק את הדם על גבי המזבח, ולכן חיפר. זה האפשרות השנייה. נסתכל כמה פסוקים אחר כך. פסוק י' א', גם כן, אותם המילים. ההתחלה זה אותם המילים. והקריב אהרון את פר החטאת אשר לו, וחיפר בעדו ובעד ביתו. מה עכשיו? עוד פעם? שחט? אפשר לשחוט את אותו פר פעמיים. מה תגיד? מתוודא עכשיו? לא. רק פה ושחט את פר החטאת אשר לו. ככה המשך של הפסוק הזה. זאת אומרת שמה שהיה כתוב בפסוק ו' וחיפר בעדו ובעד ביתו, זה לא הכוונה עדיין לשחיטה. זה מה שמבאר את הברייתא. תנו רבנן, הפסוק אומר, כמו שאמרנו, הפסוק הראשון, והקריב אהרון את פר החטאת אשר לו וחיפר בעדו ובעד ביתו. מה זה הכוונה? לא שהוא זורק את הדם של הקורבן, אלא בכפרת דברים הכתוב אומר. אתה אומר בכפרת דברים, או אינו אלא כפרת דמים, זורק את הדם של הקורבן, זה כפרה. עונה הגמרא, הרי אני דן קודם כל גזירה שווה, ואחרי זה נראה גם את הסברה שאמרנו מקודם. הרי אני דן גזירה שווה. נאמרה כאן בפר כהן גדול ביום הכיפורים, כתוב לשון כפרה וחיפר בעדו ובעד ביתו. מצוין. ונאמר לאלן אצל שעיר המשתלח, גם כן כתוב לשון כפרה, והתוודה עליו. והשעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל, יועמד חי לפני השם, לכפר עליו. כתוב שם גם כן לשון של כפרה. אז מה כפרה אמורה בשעיר? ודאי הכוונה שהוא מתוודה בדברים. לא יכול להיות שהוא שוחט את השעיר לעזאזל וזורק את הדם שלו על גבי המזבח. כי שעיר לעזאזל לא שוחטים בכלל בבית המקדש. שולחים אותו לעזאזל. אף כפרה אמורה בפר של הכהן גדול, כאן כשכתוב הפסוק הראשון, וחיפר בעדו ובעד ביתו, הכוונה כפרת דברים. ואם נפשך לומר, אם לא תקבל את הגזרה השווה הזאת, תכף הגמרא תגיד גם למה, הרי הוא אומר, כמה פסוקים אחר כך, כתובים אותם המילים, והקריב אהרון את פר החטאת אשר לו, עוד פעם כתוב וחיפר בעדו ובעד ביתו. איך? ועדיין לא נשחט הפר. אם הוא נשחט כבר אז, איך אפשר להתוודות עליו שוב פעם? וחוץ מזה, אחרי זה כתוב, בפסוק השני ושחט את פר החטאת אשר לו. אז רק עכשיו שוחטים אותו. חייב להיות שמה שכתוב וחיפר בעדו ובעד ביתו, זה לא השחיטה, לא זריקת אדם, אלא וידוי דברים. שואלת הגמרא, מה היה רע בגזירה שווה מסעיר לעזאזל? מה הביא עם נפשך לומר? מה הדחייה לגזירה השווה הזאת, שאתה חייב בשביל זה ללמוד לימוד נוסף? עונה הגמרא, כי במקום ללמוד מסעיר לעזאזל, אתה יכול ללמוד מכפרה שכתובה לעניין סעיר להשם, שאותו דווקא כן שוחטים בבית מקדש וזורקים את הדם שלו על גבי המזבח. נלף מסעיר הנעשה בפנים, דהיינו מהסעיר להשם, שכפרתו כן בדמים, כתוב וחיפר על הקודש מתאומות בני ישראל, שזורקים את הדם, וזה הכפרה. אז אם כן, את הגזרה שווה הזאת, שאתה לומד מפר כהן גדול לסעיר, אתה יכול ללמוד מסעיר לעזאזל, אתה יכול ללמוד מסעיר להשם. אם תלמד מסעיר לעזאזל, באמת אתה תלמד שבחיפר הכוונה וידוי, כי אי אפשר בסעיר לעזאזל לזרוק את הדם, כי לא זורקים את הדם של הסעיר לעזאזל, אלא שולחים אותו לעזאזל. אבל אתה יכול מצד שני ללמוד לשון כיפר גם מסעיר להשם. אם אתה לומד את הגזרה שווה הזאת, אתה יכול ללמוד מסעיר להשם, ששם הכיפר הכוונה כן זריקת הדם. אז אם כן, מהגזרה שווה אנחנו לא לומדים, אלא מאיפה אנחנו כן לומדים, הרי הוא אומר וחיפר ועדיין לא נשחט הפר. הפסוק אומר, הרי פסוק אחד כתוב והקריב אהרון את פר החטאת אשר לו וחיפר בעדו ובעד ביתו. אחרי זה חמש פסוקים אחר כך עוד פעם כתוב והקריב אהרון את פר החטאת אשר לו וחיפר בעדו ובעד ביתו, ואז מוסיפה התורה ושחט את פר החטאת אשר לו. זאת אומרת שמה שכתוב וחיפר זה לא הכוונה השחיטה, עדיין לא נשחט הפר, אלא חייב להיות שמה שכתוב וחיפר הכוונה וידוי דברים להתוודות לפני השם. ועד כאן דף למדבר.